שלום לכולם. אנחנו פעם קודמת, כהמשך לפעמים הקודמות, שלפני הפעם הקודמת, עסקנו בשני מרכזי הכובד. אנחנו צריכים לפתח את זה, שני מרכזי הכובד של שבאדם, שהם דו הפרצופים שברא הקדוש ברוך הוא באדם. וראינו ש שני המרכזים האלה קורא להם הרב, היום אנחנו נפתח את זה קצת יותר. מרכז הכובד הרגשי, במובן היותר עמוק, דמיוני, מול מרכז הכובד השכלי. והצד היותר נמוך שלו זה החושי, אבל הרב מדבר על השכל. כשאמרנו שבעצם שני הממדים האלה, הם בעצם הממדים ששמים את האדם במציאות באופן השלם. כלומר, מצד אחד, הכוחות הנמוכים שבאדם, הגוף והנפש, שהם, כמו שאמרנו, כוחות עיוורים, כלומר לא יכולים לנהל את עצמם בעצמם, חייבים כעוזר, כמסייע, חייבים את כוח השכל, שהוא זה שבעצם ינהל אותם, יכוון אותם לכיוונים הנכונים. מצד שני, אם אדם חי רק על פי השכל, כלומר רק על פי ההיגיון, שבדרך כלל הוא תלוי במציאות של הזמן והמקום, אז האדם יכול להגיע לייאוש ולאיבוד כיוון ממש, כי הוא הכל קבוע, הכל סגור, הכל חסום, על פי ההיגיון הפשוט. ולכן הקדוש ברוך הוא שם באדם עוד מרכז כובד, שנקרא דמיון, שבעצם מאפשר לאדם לצאת מההיגיון ביחס למציאות, ולדמיין דמיונות. עכשיו אמרנו שיש דמיונות שונים, יש דמיונות שהם דמיונות נמוכים, אפילו שפלים, שבאים מהצד הנמוך שבאדם. הרב מחלק את הדמיון לשלושה חלקים. יש את הדמיון השפל, שהוא בא מהצד הנמוך של האדם, שהוא הדמיון של הרצון לממש את האבות, שהמציאות, ההיגיון, השכל אומר לך אי אפשר, אז אתה חס ושלום מתפרע בדמיון. זה אפשרות אחת. אפשרות אחת, יש את הדמיון הטבעי האנושי הבריא, שזה למשל תשומת לב לסכנות עתידיות, ואז ממילא כשאדם שם לב ומה יכול לקרות מבחינת הסכנה שיכולה להיות, אז הוא נזהר. אז הזהירות היא תוצאה של דמיון בריא. כמובן, מה שייצור את הדמיון הבריא ולא החולני, של עודף זהירות, זה השכל. השכל יגיד, תשמע, עד לכאן צריך להיזהר, כי הדמיון הוא במחאות שכלי, הגיוני, אבל מכאן זה כבר דמיון מופרך. ויש את הדמיון האלוקי, אלה הדמיונות השלמים, הנצחיים, שוודאי, כמו שכתוב, לא ישוב דבר נביאנו ריקם. כל פרט מפרטי נבואה, מפרטי הדמיון האלוהי, יצא אל הפועל. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא שני כוחות עליונים באדם. כוח השכל המחבר אותו אל המציאות, וכוח הדמיון המנתק אותו מהמציאות. היתרון של השכל הוא החיסרון של הדמיון. היתרון של הדמיון הוא החיסרון של השכל. ואם שני הכוחות האלה הם כל כך שונים וכל כך הפוכים, הרגש יותר גבוה ממנו, הדמיון, אלה בעצם שני כוחות שלא כל כך, לא תמיד קשורים למציאות, ולכן כשאדם קשור למציאות במובן המנתח של המילה, השכלי, אז הקשר שלו למציאות הוא מאוד קבוע, הוא מאוד יציב, הוא מאוד לא משתנה, אל מול הרגש שהוא משתנה כל הזמן, מצב רוח, יש מצבים שונים לרגש, וכמובן הדמיון, שהדמיון יכול להביא את אדם למחוזות חיוביים או שליליים שהם בכלל לא קשורים למציאות. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה ששני הכוחות האלה ישתלמו כל אחד בפני עצמו, בלי שחברו יפריע לו. אז אם הקדוש ברוך הוא היה שם את השכל והדמיון באותו מקום, באותה מציאות אדם, השכל היה מפריע לדמיון לדמיין, והדמיון היה מפריע לשכל להשכיל. מה הקדוש ברוך הוא עשה? ברא מציאות אדמית, שבגרעין הפנימי שלה היא כוללת את שני החלקים, היא כוללת גם את הרגש והדמיון וגם את השכל והחוש. ואחרי שהבנו שבעצם המקור של כל הכוחות האלה הוא אחד, הקדוש ברוך הוא הפריד את הפרצופים. דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא, אבל כדי שכל אחד מהכוחות יצא לפועל בצורה מלאה, בלי שכוח אחר מפריע לו, הקדוש ברוך הוא חילק את הכוחות. זה לא שלאדם הזכרי אין דמיון ורגש, ודאי שיש לו, אוי ואבוי אם אין לו. וכמו שדייקנו, שנשאר בו קצת נקבה גם אחרי הנסירה, כמו שלמדנו בזמנו, אז ודאי שיש לו, אבל מרכז הכובד בדרך כלל שלו זה השכל, ההיגיון, לכן בדרך כלל הוא הרבה יותר מציאותי, לכן הוא גם הרבה יותר חומרי. וכולי. לעומת זאת, מרכז הכובד של אדם ממין נקבה, הצד השני, זה הרגש והדמיון. לא שאין לה שכל, חס ושלום. יכולת האינטליגנציה שלה, יכולת הלמידה שלה, וכולי, והתפקוד שלה בכל זה הוא לא פחות מהאיש, ברור שכן. זה לא שאישה יודעת לסרוק כיפות או סוודרים וזהו, חס ושלום. היא יכולה להתפתח וצריכה להתפתח בביטוי הכוחות השכליים, ונראה בהמשך איך זה יצא לפועל בצורה יותר מדויקת. אבל מרכז הכובד שלה, אחרי שהיא תפעל בתוך זה והיא תמצא את הכישרונות האלה, מרכז הכובד שלה, בסופו של חשבון, כשמקלפים את הכל מסביב ומגיעים לעצב הדק שם פנימה, אז מרכז הכובד הוא יותר הצד הרגשי ויותר הצד הדמיוני, וזה לא חס ושלום זלזול באישה. הפוך, הדמיון מצד אחד הוא יותר מהשכל. מצד שני, אוי ואבוי אם אדם ינהל את החיים על פי הדמיון. אז זה בעיה. לכן אומר הרב, אולי רק עוד הערה אחת, הפסוק שהגמרא מביאה על דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, שנאמר אחור וקדם צרתני, אז שאלנו, לכאורה הקדימה הוא הרבה יותר חשוב מאחורה. למה הפסוק מקדים אחור וקדם צרתני, מקדים את האחור לקדימה? לפי זה, תכף נחדד יותר, לפי זה כבר זה מתחיל להיות ברור. למרות שמצד האמת של העולם הזה, מצד האמת של המציאות, מה שאמור לנהל את החיים של האדם זה השכל, שהוא הקדימה. זה נכון. השכל הוא אמור לנהל את הרגש ואת הגוף, והוא אמור לשים את הדמיון בפרופורציות שלו. אוי ואבוי אם אדם יתנהל על פי הדמיונות שלו. זה ברור. אבל מצד שני, הכוח היותר פנימי, הכוח היותר רוחני נקרא לו, הוא לא השכל. הוא דווקא הדמיון. ומצד האמת, אפילו הרגש בנקודה יותר פנימית שלו, שהיא כבר לא נשמה, אבל היא קרובה מאוד אל המציאות הנשמתית. לכן, כלפי חוץ נראה שהשכל הוא קדימה, אבל מצד האמת, הדמיון הוא קדימה. לא רוצה להגיד הרגש, כי הרגש זה כוח יותר נמוך מהדמיון, אבל גם הרגש מצד האמת. אבל הדמיון זה ברור, הדמיון מצד העוצמה שלו, הערך שלו, השייכות שלו אל הקודש, אל האמת המוחלטת, הוא הרבה יותר קרוב מאשר השכל, שהוא שם אותך בדרך כלל ביחס אל הזמן והמקום הנתון. ויש הרבה פעמים עיכובים וכו'. לכן, מצד אחד, השכל את החיים, השכל אמור לנהל את החיים, מצד שני, הדמיון ביסודו, בשורשו, הדמיון האלוקי והדמיון הטבעי הבריא, לא הדמיון השפל חס ושלום, הוא קודם למרות שהוא אחור. אולי ניקח דוגמה שהרב כותב בעולת ראייה. לפי המקובלים, הזכרנו את זה אני חושב, לפי המקובלים נהוג להתפלל קבלת שבת כשאתה מסתובב לאחור. ולפי לא המקובלים, לפחות בסוף אחד הודיע אנחנו מסתובבים לאחור. מה המשמעות של ההסתובבות לאחור? אומר הרב בעולת ראייה, ממש על אחד הודיע עולת ראייה, בית ממש בהתחלה, מה זה הפני שבת נקבלה הזה? למה אנחנו מסתובבים לאחור? אומר הרב, הקדימה של המציאות זה הצד הרוחני. זה המזרח, בדרך כלל אנחנו מתפללים למזרח. האחורה, מזרח, כלומר לירושלים. מזרח, שם מקור הזריחה, שם המקור של הכל. האחור הוא המערב. המערב זה יותר עולם הטבע, זה עולם החומר. אומר הרב, שכשאנחנו מסתובבים מקבלת שבת, אנחנו בעצם מגלים שקדושת השבת היא כל כך עליונה, שיכולה לקחת גם את הכוח במרכאות המערבי, גם את המציאות האחורית, גם את המציאות היותר חומרית, גם את המציאות היותר טבעית, ולגלות אותה על פי הערכים הקדושיים של שבת. אז המקובלים מתפעלים כל קבלת שבת עם הפנים למערב. טוב, אנחנו לא מקובלים, אז לפחות סוף לחדודי אנחנו מתפעלים, פני שבת נקבלה. לפחות בואו נכניס גם את הצדדים האחוריים של המציאות לתוך המציאות הקדושה. לכן ברור שאדם צריך לנהל את החיים שלו על פי השכל ועל פי השכל של התורה. ולכן תלמוד תורה כנגד כולם, זה ברור. לימוד תורה ולא חיים בדמיונות. ברור. אבל מצד שני, בשורש היותר פנימי, שהוא לא מנהל את החיים, אבל חייבים לצרף אותו אל החיים, כי הוא זה שייתן את האופק, את הגודל, את השאיפה וכו', והוא זה שבגבולות הגזרה של המציאות, לאט לאט ילך ויופיע במציאות בפועל, אותו דמיון גם הוא צריך להצטרף אל הקודש. לכן מצד ההתנהלות, הקדם הוא קודם לאחור, מצד השורש הפנימי, האחור קודם לקדם. לכן מצד השורש הפנימי, האישה, כמו שאמרנו כבר מזמן, היא הרבה יותר רוחנית. לכן היא גם יותר דמיונית. זה יכול להביא אותה להיות יותר רגשנית, וזה יכול להביא אותה להיות יותר מפוחדת, וזה יכול להביא אותה לעוד כל מיני דמיונות כאלה ואחרים. כלומר, הכוח היסודי הוא חיובי מאוד, אבל זה יכול להביא אותה למקום שלילי. לעומת זאת, האיש הוא יותר חומרי, האדם הזכרי יותר חומרי, כי הוא יותר שכלי, יותר רציונלי, הוא יותר זמן ומקום. בדרך כלל זה ככה, בדרך כלל. יש גם מצד אופן, אני לא אומר שלא. כל זה אולי בתוספת קטנה, בכל זה עסקנו פעם קודמת ועצרנו. בואו נקרא את זה ברב. מקור 21. הנה הברכות ב' פסקה קופצדי א'. הרגש, כוח המצייר והמדמה, בעל הטעם והכן. זה כוח אחד. יש הבדל בין הרגש לבין הדמיון, אבל אנחנו מבינים שמדובר על, על כוחות חיים שהם לא רציונל, שהם לא שכל, שהם לא היגיון, שהם לא בגבולות גזרה של זמן ומקום. הם יותר מזה, הם נסחבים, מתרחבים יותר, למעלה מזה. מצד שני, והשכל החודר הוא משקיף במשפט וחשבון. השכל, המבט שלו לחיים זה חשבון, זה דין, עד לכאן ומכאן. הגדרות, הכל עובד לפי הגדרה. דרך אגב, גם זה דבר פשוט, שגם בבני אדם ממין זכר וגם בבני אדם ממין נקבה, יש מרכזי כובד, מעבר למרכזי הכובד האלה של הדמיון והשכל, אבל יש מרכזי כובד שונים, ולכן כל מי שעוסק יותר, או אני אגדה אחרת, כל מי שמרכז הכובד היותר משמעותי אצלו הוא דווקא השכל וההיגיון, הוא יעסוק במקצועות ריאליים. הוא יהיה מאוד ריאלי. הוא לא יוכל לסבול מקצועות שאין להם גבולות, שאין להם מסגרת. לעומת זאת, מצד שני, כל הנשמות היותר רוחניות, אני לא רוצה לחלק חד ושלום, אבל בדרך כלל ככה, היותר אלוהיות, הן שייכות יותר לעולם של רגש, לעולם של דמיון. הם יחפשו את עצמם באומנות, אז אולי לפעמים הם יהיו יותר מפוזרים ביחס למציאות. בדרך כלל זה קורה. אבל מצד האמת הפנימית, הם קשובים לפנימיות שלהם. יצא לפגוש יהודי חשוב, לא נזכיר את שמו כרגע, אומן חשוב בעם ישראל, שחזר בתשובה. ושאלו אותו, תגיד, איך אתה מסביר את זה שהרבה אומנים חוזרים בתשובה? זמרים ואנשים שעוסקים בכלל באומנות. אז הוא אמר את המשפט הבא, במה שאמרנו עכשיו. אנשים שעוסקים באומנות, אלה אנשים שקשובים לתוך הפנימי שלהם. הם לא חיים במסגרות, הם לא חיים בתבניות. הם לא חיים בהגדרות, הם מחפשים משהו מאוד פנימי. לכן מצד אחד אולי קשה להם קצת באופן יחסי להשתלב במציאות, יכול להיות. מצד שני, הם נוגעים בעומק המציאות. וכשהם חופרים בעומק המציאות, אז נקווה, כמו שהוא מצא בסוף את אלוהי, בעומק המציאות. לכן זה דבר עמוק, לכן הרב קורא לזה חוכמות הרגש. יש חוכמות שהן תלויים ברגש, ואסור לזלזל בזה. בשום פנים ואופן לא, הפוך. שם נמצא אולי הקודש היותר פנימי. אלא שהוא צריך תרגום איך להתגלות במציאות. לכן שני המסלולים האלה שבאדם, הדו פרצופיות הזאת, זה קריטי לצורת אדם שלמה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לוותר, אם אפשר לומר את זה ככה, לא על הפרצוף, על הצד הפרצופי שנקרא שכל, ולא על הצד הפרצופי שנקרא דמיון ורגש. מצד האמת, באדם יש את שניהם, והאדם ביסודו הוא אחד. וגם אחרי שהוא נפרד, יש בכל צד של האדם הזכיר ונקביע את שניהם. אבל כמרכז כובד צריך לתת את האפשרות לכל אחד מהכוחות להתברר בפני עצמו, וגם אחרי החתונה, למי שעוד לא יודע, זה לא ישתנה. אל תצפו שזה ישתנה, זה לא ישתנה. אלא כמובן, תיווצר ההרמוניה אחרי החתונה, שהיא הרמוניה יותר בריאה של בין הקשר בין הדימון והרגש לשכל וכו'. אבל צריך לתת לכל אחד מהם את המקום שלו, ואת החשיבות שלו, וכל כוח. צריך להבין שחסר לו משהו, והוא צריך להשתלם מהכוח השני, ואז בונים את הביחד שהוא הרבה יותר גדול מאחד ועוד אחד ששווה שניים, אלא שווה אחד יותר גדול. או שלוש, מי שאומר. לכן הרגש, כוח המצר והמדמה בעל הטעם והכן מצד אחד, מצד שני, והשכל החודר הוא משקיף במשפט וחשבון וכו', לשניהם יש מערכה שלמה. אומר הרב, כלומר כל אחד יש לו את המערכת שלו, את המסלול שלו, את השלם שלו. האדם הוא מורכב משירה הנובעת מעומק כוח המצר והרגש. דרך אגב, גם בחוכמות הקודש, גם חוכמת התורה כוללת בתוכה את שני הממדים האלה. הרב קוק כותב את זה במאות מקומות. יש את אותן הנשמות ששייכות יותר לכוח המדמה, נקרא לזה תורת הסוד, פה קוראים לזה כיתת אמונה, שהוא שייך יותר, כן הרב משתמש במילה ציורי, הכוח הציורי, ואלה נשמות שיעסקו יותר בתחומים האלה כמרכז כובד, זה לא שלא ילמדו גמרא ולא ילמדו הלכה ולא יקיימו הלכה, ודאי שכן, אבל מרכז הכובד שלהם זה זה, ואת זה אפשר לדעת אחרי הרבה שנים של תורה ולא אחרי שעתיים בכיתת אמונה, שיצאתי מתפעל מהשיעור, אלא אחרי מפגש עם כלל מקצועות התורה ועבודה קשה של שנים, עד שזה מזהה איפה מרכז הכובד שלו. ויש אנשים שהנשמות שלהם, מרכז הכובד שלהם, הוא מרכז כובד יותר, הגיוני, יותר שכלי, והם יחפשו יותר את תורת הנגלה, ולכן הם יהיו יותר מצויים בתורת ההלכה, הגמרה, עד פסיקת ההלכה, פוסקי ההלכה, שכאן זה ממש אחד לאחד. במקרה הזה, בזמן הזה, במצב הזה, עושים א', השתנה פרט אחד, עושים ג'. יש נשמות שהם באמת נשמות יותר, נגיד, כוללות, שהן, אפשר לומר, בטבע, בסגולה שלהן, מצליחות להכיל בקרבן את שני, את שני הרבדים. שהם גם, אם אפשר לומר, מקובלים וגם פוסקי הלכה. כמשל, הם גם שייכים לעולם הפנימי הזה וגם שייכים לעולם הממשי המציאותי. טוב, לכן לא צריך להיבהל ברגע שאדם מזהה את מרכז הכובד שלו ואת הפרופורציות בין שני החלקים האלה. לא צריך להיבהל מזה. צריך לשמוח, כך כזה בחוב ברא אותי. זה התפקיד שלי. זה מה שאני צריך לעשות. זה נכון במקצועות הקודש, נכון במקצועות החול, נכון בכלל בחיים. אולי רק נסיים את החלק שעצרנו פעם שעברה. האדם מורכב משירה נובעת מעומק כוח המצר והרגש מצד אחד, ומצד שני והשקפה שכלית הנובעת ממקור המשפט. משפט, כלומר דין, גבולות, מסגרת, הגדרה, גדר וכו'. והנה האיש והאישה מחולקים בזה בתכונות נפשותיהם. האיש מיוחד להיות גובר בשכלו על פני הרגש והטעם הציורי. עוד פעם, זה לא שהוא לא רגשי, זה לא שהוא לא דמיוני, אבל נקווה שמה שבסופו של דבר מכריע אצלו זה השכל, זה מרכז הכובד שלו. לעומת זאת, האישה בנויה בכוחות נפשה, כטבע, כסגולה. זה לא עניין של הסכמה חברתית, וזה לא עניין שישתנו התוואים וישתנו הדורות. היום אנחנו רואים הרבה בלבול בתחומים האלה, ונראה בהמשך איזה נזקים יגרמו או גורמים ויגרמו הבלבולים האלה. האישה בנויה בכוחות נפשה להיות מבונה בלב רגש וטוב טעם. לב רגיש במובן העמוק של המילה, וטוב טעם יותר הצד הפנימי, הצד הרגשי, הצד הרוחני, הצד הדמיוני. וזה לא סותר את זה שיכולה להיות רופאה בבית חולים ולדעת בדיוק איזה תרופה או איזה זריקה או איך עושים את הניתוח לאותו חולה. זה לא סותר בכלל. אבל אחרי שנקלף את כל הצדדים, נקרא להם המעשיים, המקצועיים והמעשיים, בסופו של חשבון הכוח הדמיוני והרגשי, ברוך השם, הוא המרכז שלה. אומר הרב, במשפט כל הכוחות שכשהם מתערבים יחד, הם מעכבים זה על זה ומונים כל אחד השלמת זולתו. לכן הקדוש ברוך הוא יפריד. אמנם כאשר כל אחד יצא בפני עצמו לפועל הגמור, כאילו היה לו תחום בפני עצמו, וזה נקרא תקופת הרווקות, כלומר מחדר לידה או מהיריון, חדר לידה עד החופה, שכל אחד הוא ממש לחוד, אז בעצם כל אחד, אם אפשר לומר, מתמקצע, חושף את התחום, את הכישרון, את האופי המייחד אותו, בלי לפגוע בצדדים האחרים שיש בו. אבל זה מרכז הכובד שלו. וכשהם נפגשים סוף סוף עד החופה, ואחרי זה בעזרת השם כמשפחה, אז מחברים את הצדדים האלה ביחד, יודעים שאף אחד לא ישנה את זולתו, אבל גם יודעים לבנות את הביחד כדי שיצא פה, תצא פה מציאות שלמה. תרשו לי לקרוא טיפה אם אפשר, אם כבר אנחנו כבר פה. אמנם כאשר כל אחד יצא בפני עצמו לפועל הגמור, כאילו היה לו תחום בפני עצמו, יצא כל כוח כלול בהדרו. כל כוח יהיה מקסימלי. שלם. אז השלם והשלם יבנו שלם יותר גדול. ולמקום שימושו יעתיד להשפיע טובה שלמה. על כן ביצירת הנפשות, שלפיהן יצטיירו הגופות גם כן, הרי כאן מדובר בגן עדן. אז הכוח הפנימי שנברא בגן עדן הוא אחרי זה יתלבש בגוף שיופיע בעולם הזה. על כן ביצירת הנפשות, שלפיהן יצטיירו הגופות גם כן, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא. למה דו פרצופים? כי צריך שניים. ולמה אחרי זה אתה תפריד? כי צריך שונות. ולמה אחרי זה תחבר? כי צריך לחבר, כי המקור הוא אחד. רוצים שלמות? לכן דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא, לא פרצוף אחד. למען יהיה מצד אחד כוח רגש מלא ומוקף בכל צדה ולא שום הפרעה מתרחבות השכל והמשפט, ומצד שני וכוח השכלי גם כן בכל חוזקו עלול להשתלם בלא שום מניע מכוח הרגש, ובזה עלתה היצירה במעלה נישאה, שבהתחברות השניים בסוגריים השונים יימצא ערך נאה ומתוקן ועולם מלא כל טוב, בין לשימוש השכל בין לשימוש הטעם והרגש. טוב, התקדמנו, יש שם שינוי. אילון, מה אתה אומר? תודה רבה.
אם אפשר באמת, איך אפשר להגדיר כאילו מתי, כאילו איך אני יודע את המימון, את המינון שיש מכל תכונה?
מה, האדם כלפי עצמו?
כן.
א', זאת למידה. ב', בעיקר זאת הקשבה פנימית. לדעת איפה אני נמצא, מי אני? אני אומר עכשיו משפט שאולי הוא לא יהיה ברור. אבל וזה דבר שבחוש רואים אותו, בחוש, וזאת תשובה ספציפית לשאלה הזאת. כתוב, הסתכל באורייתא וברא אלמא. וכן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני כן הוא הסתכל בתורה. התורה זה לא רק לימוד תורה, אלא בכלל המכלול שנקרא תורה, אבל גם לימוד תורה. חמישה חומשי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כל תורה שבכתב, כל תורה שבעל פה, זה ההסתכל באורייתא וברא עלמא. עכשיו, חלק מהעלמא שהקדוש ברוך הוא ברא, זה אלון, זה ערן, זה אנחנו. אם כן, כשאני לומד תורה, כשאני בא לבית המדרש, לומד תורה, נפגש עם המרחב הזה שנקרא חיי תורה. חיי עולם שנטע בתוכנו, אני בעצם פוגש את עצמי. אז זה נשמע עכשיו מאוד לא מובן. איך זה יכול להיות שאם אני אפגש עם, 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 עם המציאות שנקראת חיי תורה, ובעיקר דרך לימוד תורה והוויה בבית מדרש? בקיצור, אני, איך זה יכול להיות שאני אשב תקופה משמעותית בבית המדרש, אני אזהה את מרכז הכובד שלי בקשר לשאלה שלך. תשובה, כי הסתכל באורייתא וברא עלמא. אז המקור של העלמא זה אורייתא, זה התורה. וחלק מהעלמא זה גם אני. אז כשאני פוגש את התורה, אני בעצם פוגש את עצמי. אני לא אומר שלא צריך ללכת לעשות אבחון מקצועי למי שצריך לעשות אבחון מקצועי. אני לא אמרתי שלא. אבל מצד האמת, ככל שאדם יותר שוקע בתורה, במובן החיובי של המילה, הוא מתחיל לזהות את עצמו יותר מדויק. אם הגיע למסקנות מעצמו, אשרי מתוך חלקו. לא הגיע מעצמו, התייעץ עם אנשים. זה יכול להיות רב בבית המדרש, זה יכול להיות יועץ, זה יכול להיות אבחון, זה יכול להיות בצורות שונות. רואים, אני חושב גם בזה, הרבה פעמים השגחה פרטית, רואים סייעתא דשמיא, או רואים מעצורים בדברים האלה. לכן, התשובה לשאלה הזאת, איך אני יודע? קודם כל בית המדרש, דבר ראשון. וקשה לי להסביר למי שלא עובר את התהליך הזה על עצמו, קשה להוכיח שזה נכון, כי לכאורה זה נראה בכלל לא קשור, מה הקשר? אלא זה קשור, כי הסתכל באורייתא וברא עלמא, ואני חלק מהעלמא הזה. אז בית המדרש פועל את זה. בית, לפעמים צריך גם סיוע מבחוץ, כדי לזהות את המינונים, וזה לא בושה. להסתייע בכלים חיצוניים, שהם כלים חשובים מאוד, כי גם הם חלק מהתורה. כמובן במדרגות, מדרגות, שהקדוש ברוך הוא ברא. בסדר? כן.
כשהגבר משתלם,
כשהגבר
מבין
הכיוון
שלו, והאישה.
א', מה אכפת לך? לא, באמת, באהבה ובאמונה, אבל מה אכפת לך? לא, למה אני עונה מה אכפת לך? לא, הרי שזה סברה בתשובה מה אכפת לך. זה לא אני מנסה להתחמק מהתשובה. מה אכפת לך זה, אל תחשוב, או אני לא אחשוב, בוא לא נחשוב, שהאישה צריכה לבנות את עצמה במסלול שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו. כלומר, בוא נגיד במילים פשוטות, אישה היא לא בחור ישיבה, קודם כל. אז מה אכפת לך איך היא בונה את עצמה? זה לא עניינך, וזה לא ענייני. ב', מה כן כדאי כן לדעת, רק שנייה, מה כן כדאי לדעת? שגם אישה צריכה ללמוד תורה, היא חייבת ללמוד תורה, היא מחויבת הלכתית בלימוד תורה בתחומים מסוימים ובדגשים מסוימים של תורה, ולכן לימוד תורה הכרחי במינונים האיכותיים והכמותיים, עם הדגשים המדויקים, הכרחי גם לה. ולכן מדרשה וכדומה, זה דבר חשוב מאוד לגיבוש הזהות ועיצוב האישיות וכו'. מצד שני, אל תחשוב, ואני לא אחשוב, שהתהליך שהיא עוברת שם, זה התהליך שאתה עובר פה. היא תעבור את התהליך ובקו הגמר היא תהיה באותו מקום שהיא צריכה להיות. אבל המסלול שהיא תעבור, הוא יהיה מסלול מסוג שונה. אז מה שהלימוד יפעל עליה ומה שהלימוד יפעל עליך, זה שונה. בסדר?
לא, אני הבנתי, אני פשוט חשבתי שאולי
ההשתלמות
שלה היא לא בבית המדרש שלה בתוך...
אני לא אמרתי שההשתלמות שלה היא בחור ישיבה.
לא.
היא בבית המדרש, אבל בית המדרש שלה בנוי אחרת. בנוי אחרת גם ברמת כמות הלימוד, גם ברמת הדגשים של הלימוד, וגם ברמת החיים שמעבר ללימוד. זה משהו אחר. זה מהלך רוחני אחר. לצערנו הרב יש כאלה שלא מבינים את זה היום, ובונים בתי מדרש, שהם בתי מדרש תואמים לגברים ולנשים. ויש כאן בעיה חמורה ביותר. טוב, נדבר על זה בהמשך, על הסוגיה הזאת. טוב. מה ש...
הבירור שאלון שאל,
האם זה לא כל החיים? תשובה. בוא נאמר ככה. את עמוד השדרה של האישיות שלי, אני צריך להתחיל לזהות באיזשהו שלב. לא יכול להיות שכל החיים זה יהיה בירור. יש שלב בחיים שבו האדם צריך להגיע למצב שהוא מכיר את העקרונות של עצמו לפחות. מי אני? העקרונות של התכון, של האופי, של הכישרונות, לפחות את יסודות העניין. הפרטים ילכו וישתלמו בעזרת השם במהלך החיים, זה ברור. אבל העקרונות, אני חייב להכיר את עצמי. הכיר את עצמך, מה אלף בית? איך אפשר להתחתן אם אני לא מכיר את עצמי? סליחה על השאלה. אם אני לא יודע מי אני, איך אני יכול להתחתן? אולי מי שבחרתי זה לא מה שמתאים לי, משלים אותי, ואפשר לבנות ביחד איתו. אז איך אפשר להתחתן? נישואי בוסר זה דבר שהוא חורבן, ממש. חורבן. צריך לצעוק על זה. נישואי בוסר זה חורבן. ואז אם הגעתי למכון מאיר בגיל 25, חזל אמרו בן 18 לחופה. אמרו. אמרו גם בן 5 למקרא. ובן 10 למשנה. אז אתה לא עברת את המסלול הזה בן 18 לחופה. עד בן 18 לחופה. אז צריך להיבנות בצורה יסודית, בצורה אמיתית, בצורה פנימית. וכל אחד, כשהוא מספיק כן וישר עם עצמו, יודע שהוא הגיע לשלב הבשלות הזה. שהוא מכיר את עצמו, את עניינו, והוא. וחוץ מזה, יש גם סייעתא דשמיא, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא גם לא איתנו. ועזוב אלוהים את הארץ. הכל סייעתא דשמיא. אבל נישואי בוסר זה דבר נורא. נורא. ממש. זה מתכון לכל מה שאתם לא רוצים שיקרה לכם. כל מה שאנחנו לא רוצים שיקרה לנו. באמת. לצערנו הרב, לא צריך להיות עם זקן כדי להגיד את זה, פשוט המציאות מוכיחה. לכו אולי לשקול לסטטיסטיקה, תראו את העובדות. פשוט. אבל אני הגעתי בגיל 30 למכון מאיר. אז מה? לאן אתה ממהר? תבנה את עצמך כמו שצריך. אין לאן למהר. לא אמרנו לחכות עד גיל, נגיד מ-5 עד 18 זה 13 שנה, לא אמרנו לחכות עד גיל 43, אבל לעבור את התהליך, להפנים אותו, להתייצב, ובעזרת השם לצאת מלא כוח לחיים. ואז באמת אפשר להיות מה שצריך להיות.
הרב, זה לא
שלא
משתנים אחרי
חתונה,
כאילו אם מישהו יתחתן מגיל 25-30, אז פתאום הוא החליט להתחזק יותר, והחליט, כאילו, משתנים עם החיים עצמו, אפילו אם אני יודע מי אני.
מה השם כבודו? הביא אותו. מה זה המושג הזה, משתנים עם החיים? אתה יודע מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר, פעם אני אהבתי את אשתי, כשהייתי בן 18, 22, 25. עכשיו השתניתי עם החיים. אני כבר לא אוהב את אשתי כשאנחנו בני 28, 35, 48. זה מה שאתה אמרת. מה זה משתנים עם החיים? עקרונות האישיות לא משתנים. עקרונות החשיבה לא משתנים. עקרונות שאיפות החיים לא משתנות. אוי ואבוי אם אנחנו נשתנה. העקרונות הם אותם עקרונות, האם אנחנו מתפתחים באותם עקרונות? זה נקרא מתחדש, לא משתנה. האם אנחנו מתפתחים באותם עקרונות? ודאי שכן. אוי ואבוי אם נהיים מקובעים. ברור שלא, אבל העקרונות? זה לא ישתנה. אני אומר את זה עכשיו, זה נשמע נורא מה שאני הולך להגיד עכשיו. אם כשאני יוצא, אני לא מכיר את העקרונות של אותה גברת שעומדת מולי, עקרונות האישיות שלה, עקרונות מחשבת העולם שלה, עקרונות שאיפת החיים שלה, איך אני יכול להתחתן איתה? איך ריבונו שלום אני יכול להתחתן איתה?
אתה נהיה יותר עדין, אבל הרב,
זה... מי נהיה יותר עדין?
הגבר עצמו
נהיה... ביחס למה?
ביחס למה שהיה פעם, זה...
כולנו משתדלים להשתבח, אבל העקרונות הם אותם עקרונות.
אתה נהיה הרבה יותר...
אני מסכים, אני נשוי כמוך, זה בסדר.
זה לא...
מה זה משתנה? העקרונות של האישיות לא משתנים ואסור להם שישתנו. זה שאני אגואיסט ומאז שאני התחתנתי, אז אני אולי... יותר כללי, זה לא נקרא משתנה. הייתי צריך להתחתן, לא ממקום אגואיסטי. כי אם אני אגואיסט במובן היסודי של המילה, זה לא ישתנה אחרי חתונה. זה יביא לגט בטוח, חס ושלום. אבל אם לפני החופה, אני עשיתי תהליך, ואני יותר כללי, ויותר מעודן, ויותר מוכן או מסוגל להכיל דברים נוספים שהם לא אני, יש עוד הרבה מה להשתבח בזה, ברור, אבל אני לא במובן של אגואיסט מול כללי. לא, אדם אגואיסט אסור לו להתחתן. אסור לו להתחתן. טוב, אני נשמע חריף מדי, אבל אין מה לעשות. זאת האמת. בלתה. אני לא מאמין באמת אחרת, כי המציאות מוכרת שזה לא נכון. יצא לי כמה פעמים בחיי, אני חושב שאמרתי זה פה. ברוב חוצפתי, לגשת לבחור ולהגיד לו, אסור לך להתחתן. אם ירים אולי טלפון, ביחס להצעה כלפיך, אני אגיד לו את הגברת, תברחי ממנו. אתה אגואיסט, אתה לא רואה איזה אגואיסט אתה? אתה לא מסוגל אפילו להקשיב לחברותה שלך. אתה בטוח שאתה צודק בכל דבר? אתה לא נותן מקום לשום דבר? אז תקשיב, אני מסכים שהחיים מעדנים והחיים משביחים, ברוך השם, שהתחתנו. אבל אם יש מצבים קיצוניים, זה דבר שהוא מסוכן מאוד. אני לא זוכר כרגע, אבל יכול להיות שחלק מהיושבים פה עכשיו שמעו את זה מאיתנו. אז לא ברמות כאלה, חס ושלום. אבל העיקרון, האדם שלא מסוגל להקשיב, אסור לו שיתחתן. אל תגיד אחרי החתונה זה יעבור, אחרי החתונה זה יסתדר. לא יעבור ולא יסתדר. זה רק יחריף. רק יחריף. כי אתה לא תוכל לחיות עם מישהו שיש לו עוד 100% אישיות ומחשבות ושאיפות וצרכים. אתה לא תוכל לחיות כך. אתה תרגיש שאתה כבול. בבקשה.
מה אם?
לא, לא שומע, מה אם? מה אם?
אם אתה יותר מדי מקשיב, יותר מדי מתקבל את השני ואין לך...
אין לך אישיות, זאת גם בעיה, זאת בעיה, זה בדיוק אותה בעיה. אדם שאין לו אישיות והוא כל הזמן נע לפי מה שהשני אומר או דורש או משדר באופן סמוד, ודאי זאת בעיה. כן, מוטי. אדם שעובר את התהליך הזה באמת, זה לא יהיה 80 שנה. אדם בוגר, אדם שבא ממקום בוגר, לא ילד קטן, אדם שבא ממקום בוגר, כלומר נפש בוגרת, הוא בא לתהליך הזה, הוא יעבור את זה הרבה יותר מהר ממה שהוא חושב. אני לא רוצה לקצוב זמנים, כי זה לא זמנים. זה תלוי גם באישיות, זה תלוי במציאות, זה תלוי בהרבה גורמים. אבל אדם רציני, כן, ובוגר, הוא יגיע לבשלות הזאת הרבה יותר מוקדם ממה שהוא מתאר לעצמו.
לשבור מידות, אבל זה נהיה של שנים.
מה זה לשבור מידות?
אם עכשיו בן אדם יגיע למסקנה שיש מידה כזאת אחרת, ועכשיו משהו שם פה בשיעור שאסור להתחתן.
מה זה לשבור מידות? אני כעסן? אני גם כעסן, בסדר. עכשיו, מה זה להיות לא כעסן? לא כעסן זה קודם כל לדעת שהמידה הזאת היא רעה. או לפחות היא לא טובה, היא מופיעה במינויים לא נכונים. ב', היא צריכה להתחיל לאט לאט להתארגן בצורה קצת אחרת. עבודה, ברגע שאדם יודע, הוא חש שהוא פחות קפדן, פחות עקשן, פחות כעסן. הוא רואה איך הוא מתנהג בחדר עם החברים שלו, הוא רואה איך הוא מתנהג כשולה לאוטובוס וצפוף שם, וכו' וכו'. לאט לאט הוא מתחיל להכיר את עצמו. בכל מיני ממדים של חיים, והוא רואה, הנה, אני הרבה פחות קפדן, אני הרבה יותר רגיש, אני הרבה יותר מוכן לקבל מציאות משתנה, ולא אם הכל מיני הדברים משתנים, אז אני מאבד את ההשתונות. לא. עברו שלושה אוטובוסים ביום ירושלים, מהכותל וחזרה לקראת משה, והם היו מלאים, ואני עדיין עומד בתחנה כבר 3/4 שעה. אז מה? אז מה? עשיתי השתדלות, הגעתי בזמן? כן. האוטובוסים מלאים, זאת לא אחריות שלי? כן. סיפר לי פלוני אלמוני שיושב פה כרגע שהוא עשה מאמץ לפני כמה ימים להגיע לאיזשהו מקום, והגיע אחרי מאמץ לאיזשהו מקום, נסיעה לא קצרה, ובאותו מקום אי אפשר היה להמשיך הלאה, הוא נעצר לפני אותו מקום ולא יכול להגיע הלאה למקום שהוא רוצה להגיע. והוא אמר, ואז עמדו בפניי שתי אפשרויות: או שאני מתחיל קודם כל לכעוס, ב' להתעמת עם מי שעיכב אותי מלהגיע לאותו מקום, שאני עושה השתדלות, רואה שזה לא מצליח, מנסה, ממתין, אולי העסק ישתנה, ואחרי שהעסק לא ישתנה, חוזר לאחוריי, אומר תודה רבה, עשיתי השתדלות, חזרתי הביתה. בלי שהצלחתי להגיע למקום שהגעתי, למקום שרציתי להגיע. זה מראה על עבודה. אבל אדם שהוא לא במקום הזה, אז הוא עכשיו ילך ראש בקיר, יהפוך את העולם, בסוף לא יצליח להגיע לאותו מקום, והוא יודע גם שהוא נכשל, אם הוא מספיק ישר עם עצמו, שהוא נכשל. שהוא לא חזר הביתה בשלום. אין לו שלמות פנימית. הוא לא חזר הביתה בשלום. כל אחד שהוא אדם כן יודע את זה. לכן אני, סליחה שאני אומר, אני חושב שזה טעות להגיד, אנחנו משתנים כל הזמן, ונבנה אחרי החתונה. נבנה אחרי החתונה. כל החיים זה בניין, זה ברור. אבל צריכה להיות איזושהי תשתית בסיסית שהיא בנויה לפני כן. תרשו לי לומר עוד משפט שאני לא אוהב להגיד אותו. אבל אולי צריך להגיד אותו, דווקא בגלל הקביעות שבזמן האחרון לא רק אני נחשפנו עליהן. קביעות, כלומר תוצאות שליליות של אולי חוסר תשומת לב או חוסר הדרכה נכונה. אני לא סובל את המשפט הזה, את ההגדרה הזאת, אבל נגיד, בעלי תשובה, אנשים, בעל תשובה זה כולם. נגיד, אדם שחוזר בתשובה. אדם שחוזר בתשובה. יש כאלה שהגיעו ממקומות מאוד רחוקים. מבחינה מחשבתית, מבחינת סדר החיים, מבחינת המבנה של החיים שלהם, אפילו מבחינת סדר, לעשות סדר בחיים. סתם להיות אדם מסודר, אדם מאורגן, אדם מאין באת אלא אתה הולך דברים, אפילו בתחומים שטותיים של חיים, לא משנה. ללכת למכולת עם רשימה, ולא מה שאני רואה למדף אני לוקח. אפילו ברמות האלה. סדרי לימוד, סדר יום. דברים פשוטים, דברים טריוויאליים. יש מצבים לפעמים, ואני אומר את זה מידיעה, של בעלי תשובה, שהמינימום הבסיסי של מבנה בריא, של אדם, עוד לפני אלוהים, מבנה בריא של אדם, המינימום הזה עוד לא מספיק קיים אצלהם, עוד לא מספיק יציב אצלהם. הם לא יכולים להגיד, אלוהים תעזור לי אחרי החתונה, תסתדר, הנה התחתנתי. כל בר לכבודו. זה לא ילך ככה. הם חייבים לבנות את זה בתוכם. לקום בשעה קבועה, ללכת לישון בשעה קבועה, סדר יום ידוע מראש, התארגנות כלכלית נכונה, כל מה שזה אומר. זה נשמע כאילו, על מה מדברים? הדברים האלה זה א' ב' של חיים. אדם לא יכול יום אחד לקום ב-6 בבוקר, יום שני לקום ב-9 בבוקר, זה לא יכול להיות. תחליט מתי אתה קם. יש צרכים, יש אונסים, לפעמים אנחנו חוזרים שעות מוכרות בלילה, לא יודע מה, בסדר, קורה כולנו בני אדם. אבל באופן עקרוני, סדר יום. סדר יום. אז יש אדם שיותר קל לו עם זה, יש אדם שיותר קשה לו עם זה, אני יודע. אבל לפחות שיהיה איזשהו סדר בתוך הבלגן. ויכול להיות שהכל יהיה כמו מסטיק, נמשך לכל הכיוונים. זה לא הולך ככה. אז אני לא שכחתי שיש אנשים שהסדר יותר קשה להם, הם יותר מבולגנים וספונטנים קוראים לזה וזורמים, ומתנהלים תוך כדי תנועה. בסדר. אבל גם בתוך ההתנהלות תוך כדי תנועה צריך סדר. גם בתוך הבלגן, איך אומר הפתגם? גם אדם מבולגן באמצע הבלגן יודע, מכיר את הסדר שיש בבלגן. אדם שחי בחדר מבולגן, יש לו סדר בתוך הבלגן, אז הוא יודע למצוא את מה שהוא צריך גם בתוך הבלגן. אולי כדאי גם לסדר את החדר מדי פעם, אבל בסדר. בוא נקל. לכן, זה חייב להיות איזשהו סדר בסיסי. זה א' ב', חבר'ה, זה א' ב'. כן.
הרב אמר
לפני
שאם לא יודעים מה
הכיוון,
אסור לקחת. זאת אומרת,
אם אין איזה שאיפה, זה קשור גם... כיוון עקרוני לפחות. לא אם אתה הולך לגור באלון מורה או באיתמה. הוא פשוט מאלון מורה. כיוון עקרוני. מה אנחנו כמשפחה רוצים מעצמנו? אנחנו רוצים שמרכז הכובד יהיה פרנסה, מרכז הכובד יהיה קריירה, הצלחה של הילדים שלנו, מרכז הכובד יהיה... בעזרת השם להיות שליח ציבור של עם ישראל, גם אם אני עובד בבנק ואני מתעסק עם כסף כל היום ואני מטפל כאילו בפרנסה שלי. איפה הראש שלי נמצא? איפה המחשבות שלי נמצאות? איזה בית אני רוצה? זה א' ב'. האם אני אתחתן עם בחורה שהיא בחורה שהיא כל כך חושבת על ההצלחה שלה או של הילדים שלה או של הבעל שלה, ומה שמעניין אותה זה רק הבית שלה, או משהו קצת יותר גדול, קצת יותר מקיף, קצת יותר כולל? רבותיי, זאת שאלה שהיא א' ב'. אני לא מבין איך אפשר להתחתן עם השאלה הזאת, לא התבררה, אני לא מצליח להבין את זה. עכשיו, זה לא שכזוג צעיר יש לזוג הצעיר את כל התשובות לכל השאלות, אני לא אומר שלא. אבל לפחות הכיוון. מה המרכזיות של התורה בבית? לא במובן של לימוד תורה, במובן של הערכים של התורה. מה המרכזיות של שליחות ציבורית בבית? לא בפרטים שלה, בעיקרון שלה. מה המרכזיות של אחריות כלכלית בבית? יש לזה הרבה רבדים, הרבה ביטויים. דברים כאלה, גם זוג צעיר יכול לברר לעצמו. על מה הם דיברו 3 חודשים אם לא על זה? אני לא מבין. לא רק על זה, צריך לחוות חוויות, צריך להרגיש נוח, צריך להרגיש טוב, צריך לזרום, צריך לשחרר. ברור, אבל יש מבנה בתוך כל המערכת הזאת. בסדר. בסדר.
השאלה אם צריך לדעת, אם הולכים לכיוון התורני, אני מדבר על עצמי, אם הולכים לכיוון התורני או לכיוון ה...
מה זה ללכת לכיוון התורני?
הכיוון התורני במובן המעשי, או שצריך רק מחשבה...
יכול להיות שעל זה אתה לא תדע לענות. אם אתה תפגוש בחורה מספיק רצינית, היא לא תעמוד לך על הזנב. האם אתה אומר לה בפגישה הראשונה שאתה הולך ללמוד עוד 5 שנים מרגע החופה עד עוד 5 שנים? היא לא תעמוד לך על הזנב, כי היא מבינה שזאת לא נקודה. האם אני הולך להיות אדם תורני, זה לא האם אני בחור ישיבה. זה האם הבית הזה שאנחנו בעזרת השם נקים אותו ביחד, יהיה בית תורני, יהיה בית ערכי, בית אידיאליסטי. בית שהתורה זה לא להסתדר איתה או לצאת ידי חובה, בית שהתורה זה מה שמניע את הבית. כמובן, אלה זה ביטויים בלימוד תורה, בקביעות בתורה, זה ברור. אבל האם אני אלמד תורה? את זה אולי אפשר לדעת לטווח הקרוב, לטווח הרחוק. כלומר, אם התורה כאברך מן המניין, יום מלא, כפול X שנים, איזה, בדרך כלל, אי אפשר לדעת עד הסוף. אני יכול להגיד על עצמי, אני זוכר שכשאנחנו, כשאני התארסתי, כשאנחנו התארסנו, אמרתי אשתי, אני יודע שאנחנו לשבת עוד כמה שנים. לא ידעתי לנקוב במספר, ולא ידעתי מה יצא מזה בסוף. ידעתי שזה מה שהולך להיות. זה כן, זה הכיוון.
רק, אתם יודעים את זה בתיאוריה, ושזה מגיע למעשה שבא להיפגש נגיד עם הישיבה, עם המכון, עם זה לפני, זה פתאום עושה לדברים...
נכון, אז מה שאתה אומר זה קשור למה שעניתי מקודם ל... שכחתי, אחרי מותי, איך קוראים לך?
נתנאל.
מה שעניתי מקודם לנתנאל, שמה אתה מתערב אצל הבנות? את זה אנחנו אומרים לבנות. את זה רמי, את זה אנחנו אומרים, את זה אנחנו אומרים לבנות, תאמין לי, ששנה, אחד הדברים החשובים ביותר בשנה, בשנת מדרשה לבנות, זה א', להכניס לתוכם, לתוכן פנימה, את הערכים.
לא כל בת עושה את זה,
אבל
לא כל בת
היא
בשנה מדרשה.
אני רוצה להזמין, אופ, שנייה, אני כבר אענה לזה. להכניס את התודעה הזאת ואת הערכים האלה, שאני רוצה בית תורני, לא כי אומרים לי, אלא כי אני הבנתי, ואני מזדהה עם זה שזה חשוב, ב', מה זה אומר? בית תורני זה לא שיהיו לי את כל הספרים של הרב קוק השס הלבן באמצע הסלון, כולל תמונה שהיא בגודל של כל הקיר. זה לא בית תורני. זה שטויות. מה זה אומר בית תורני? לפעמים זה, אני מסכים, לפעמים אצל הבנות הצדיקות זה באוויר. וכשזה מגיע לתכלס, הפרטני, היומיומי, זה יכול להתנפץ. אני מסכים ב-100%. עכשיו, בת שלא למדה במדרשה. אז היא צריכה, לא, אני אומר להשלים את זה, אבל לעשות את זה עם בעלה, או לעשות את זה בצורות אחרות בשביל מידה, מינונים אולי קצת אחרים, ולאט לאט זה ייבנה. אני מסכים שאצל הבנות הרבה פעמים יש בעיה, שהם מדברים על בית תורני, והם בכלל לא מבינות, מה זה אומר? הם חושבות שבית תורני זה כיסוי ראש עד לפה, עד האף, כולל האף, וזה שרפולים עד הקצה של הציפורן, וזה שאצלנו בבית תיכנס רק הכשרות הזאת, ועוד כמה פרטים כאלה. חשוב מאוד, זה לא נקרא בית תורני. בית תורני זה משהו אחר. נראה לי שזה אחד השיעורים לשבועות, אולי נדבר על זה בסוף השם כנראה.
אי אפשר להסביר לה באמת.
מה זה להסביר לה? זה לא להסביר לה. זה... כמו אחד אומר לה, אני לוקח את אשתי לסיבוב. מה זה? מה זה, הכלב שלך? היא רוצה לעשות הליכה, אני לוקח אותה לסיבור. השאלות האלה קשורות אלינו, דרך אגב?
כן, כן.
טוב, סרב להתייחס לשאלות, כן. רגע, אנחנו עדיין עם רמי, כן.
מה שאתה חווה בישיבה עצמה, בעולם שלך, לפעמים, האישה כאילו, היא באמת שותפה לזה, אבל... כדי להיכנס למישור אחד, לזה, זה פתאום הרבה הרבה מרתיע אותה. זה יכול להיות פחד כזה ש... כי יכול להיות שהיא דתייה מבית, אבל גם בבית עצמו לא היה את היסודות החזקים.
אני מסכים. לכן הכיוון העקרוני צריך להיבחן לפני החתונה. שהכיוון העקרוני נמצא, והיא רוצה להגיע לשם, היא שמחה להגיע לשם, היא שמחה שאתה מגיע לשם, והיא שמחה לעשות את זה ביחד. זה הכיוון העקרוני צריך להיבדק לפני. הפרטים המעשיים יכולים וצריכים אולי לבוא לפני, ואם לא, גם אחרי. אתה דוגמה מצוינת לזה. נכון או לא? לא נפרט מקצת שבחו של אדם. טוב, נתייחס רגע לאחיה. שאלה אחת. הבנתי שלפני שנפגשים צריך לברר על הבחורה. דעותיה, השקפותיה וכו'. קוראים לזה, יש מילה גסה אחת שמגדירה את כל זה. קוראים לזה שידוך. שידוך. מה זה שידוך? זה להתחיל את הקשר ממקום יותר מתקדם. לא רק מהמראה החיצוני או מאיזשהו מישהו שמכיר, אלא קצת יותר להכיר את הבחורה בצד היותר פנימי שלה, יותר מהותי שלה, ומשם להתחיל. זה נראה לי קשה לביצוע. למה? כי זה מביך לשאול צד שלישי שאלות כל כך מקיפות ופרטניות על פלונית. לא אמרתי לשאול שאלות פרטיות וחודרות, פרטניות ומקיפות. אמרתי לשאול עקרונות. מה תכונות היסוד שלה, מה המבנה האישיותי שלה. באיזשהו מקום חשוב גם לשאול אולי באיזה בית היא גדלה, למרות שזה לא מעכב. מה השקפת עולמה, איזה בית היא רוצה להקים. אלה שאלות יסוד, זה א' ב'. איך אפשר לצאת לפגישה בלי לברר את השאלות האלה? זאת השאלה, השאלה על המקשן. המשך שאלה 2. לרוב נראה לי שהתשובות לכך אפשר לקבל רק מהבחורה עצמה. קשה למצוא מישהו שמכיר אותה, שמכיר אחר כל כך טוב. אז מה אומרים לעשות בפגישות אם לא לדבר על נושאים אלו? אני מסכים שהבירור האמיתי, העמוק, הפנימי, באמת יהיה במפגשים של הביחד של הזוג, אבל מצד שני, אני כן חושב שאפשר וצריך לברר אצל אנשים שמכירים יותר קרוב את הצד השני, מי הוא הצד השני. לא להסתפק בשאלות שטחיות, איפה היא גרה, מה מספר הטלפון שלה. ולא נפקא מינה. ואם זה היה משהו אחר. ואם המשדך השלישי, כלומר הצד השלישי, לא יודע לענות תשובות על השאלות, אז תודה רבה לך על הרצון, על האכפתיות, להיפגש בשמחות. לא אצלי.
אם מבקשים תמונה רק...
איי, אבל מצאנו שכמה התחתנו ככה, מה שנקרא, בבאבאלה, איך קוראים לזה החבר'ה? איך?
על הבאבאלה.
טוב, אמרת, על הבאבאלה. התחתנו על הדרך. אפילו, אם יורשה לי לומר, יש פה זוג שכרגע נראה לי הוא יושב פה, שהתחתן דרך איזושהי שאלה בסוף איזשהו שיעור שנשאל צד שלישי. יוצא דופן, שביוצא דופן. שתבח שמולה, איך הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגי. אבל זה יוצא דופן. זה יוצא דופן. אני יודע אחרי איזה שיעור. מקריאים את הנפשות הפועלות. זה יוצא, לא, המסקנה שלא עכשיו נשאל שאלה אחרי השיעור הזה, נחכה שתהיה תשובה מה... כי תראה, הנה, יצא חתונה. מה?
שאלה אם מגיע לרח באותו שיעור של גן עדן.
אתה יודע מה? א', לא חשבתי על זה. וב', השאלה על איזה גן עדן מדברים. זו גם שאלה, בבקשה. בוא נעזוב, הנה זו עוד פעם אותה שאלה, אני אומר לישי בבדיחות, שליש גן עדן, מה זה כל החשבונות האלה? אדם שילך שלושה שידוחים, אז הוא חושב שיהיה לו גן עדן? מה זה הדמיונות האלה? זה אשליות.
אז אמר שאי אפשר להתעתן לתוך אגואיסטיות.
לתוך אגואיסטיות מוחלטת, ודאי שלא.
מצאנו שגם מתוך עולם של תורה, אתה גם, אתה מגיע לנקודה כאן, אתה אומר, אני לא מפיק מעצמי את מה שאני באמת רוצה. ואז אתה מבין שאתה עושה את זה טוב מתוך חלוט.
לא, אני מסכים שיש נטייה אגואיסטית באדם. אדם קרוב אצל עצמו זה כלל הלכתי. מה זאת אומרת? אדם קרוב אצל עצמו זה כלל שיש פה נפקמינות עצומות. אוי ואבוי אדם שהוא לא קרוב אצל עצמו. ואהבת לרעך כמוך, אם אדם לא אוהב את עצמו כמוך, איך יאהב את רעו? אז ודאי שהוא קודם כל צריך לאהוב את עצמו ולהיות אינטרסנטי כלפי עצמו. זה ברוך השם נטייה בריאה שהקב"ה ברא בנפש האדם, שהאדם אוהב את עצמו. וכך הוא מביא את עצמו לידי ביטוי, והוא מוציא את הכישרון שלו מהכוח אל הפועל. טוב מאוד, ככה צריך להיות. ככה הקב"ה ברא אותנו, וזה מה שצריך להיות. ב', השאלה אם אנחנו מתמכרים לזה, אם אנחנו משועבדים לזה, אם אנחנו מסוגלים לצאת מארבע אמות של עצמנו, להסתכל קצת יותר רחב, זאת השאלה. עניתי לך או לא? אני מקווה ש... דרך אגב, הגענו פתאום לשאלות. תכננו לעשות שיעורי שאלות כאלה. עוד שני שיעורים, אבל בינתיים בסדר, כבר הגענו פה, אז... טוב, יש כאן עוד כמה, וואי, וואי, וואי. המשך שאלה... לא, זה דיברנו. בועז יוסף. ההורים שלי לא עברו את התהליך של גילוי עצמי, ולא עברו דרך בית מדרש, ובכל זאת עברו חיי נישואים טובים. האם חייב לעבור דרך זה, או שזה מחויב לדור שלנו? טוב, א', ברוך השם שהם חיים חיי נישואים טובים, באופן עקרוני, אולי גם צריך ואפשר להעמיק את הניסויים האלה לעומק יותר פנימי. ב', נקווה שבאמת הם משלימים את הדברים האלה בשביל שהחיים יהיו יותר איכותיים. ב', האם זה מחויב בכלל או מחויב לדור שלנו? זה מחויב בכלל, וזה מחויב בעיקר לדור שלנו. בעיקר לדור שלנו, שאנשים כל כך עסוקים במיצוי אישי, בזהות אישית, כל אחד כל כך רוצה להביא את עצמו לידי ביטוי, וזה נפלא. אז ודאי זה מחויב לדור שלנו. כל בחומר מהדורות הקודמים, אבל זה נכון לכל הדורות. שני, מה זאת אומרת לא יכול להקשיב? באיזה תחומים מתכוונים להקשבה? מה זה אדם שלא יכול להקשיב? שהוא לא מקשיב. אתה מבין את השאלה? שאת מזהה שהוא שבוי בתוך עצמו. סיפרתי פה סיפור, לפני הרבה זמן, שפעם אחת ניגש אליי פלוני אלמוני, זה היה אני חושב בשעה כזאת, ואומר לי, אני מתחתן. מה אתה מתחתן? אתמול יצאתי עם מישהי, אני בטוח, זהו, זאת אשתי. ספר לי קצת. סיפר לי דברים נפלאים. הייתי בטוח, איזה יופי שתבח שלנו. אחרי שעה, אני פוגש את זאת שהוא יצא איתה, בשיעור במקום אחר. עכשיו, היא לא ידעה ש... אני יודע שהם נפגשו, כי הוא סיפר לי. ואז ככה שאלתי, טענתי, מה נשמע? איך היה אתמול? עשיתי את זה יותר מעודן קצת. אז אמרת לי, היה נורא. מה זאת אומרת היה נורא? תסביר לי מה זאת אומרת. היא אומרת לי, הוא לא נתן לי לדבר בפגישה. 95% מהזמן הוא דיבר. אז בטח שהוא ירגיש מבסוט. הוא דיבר. אחרי זה הלכתי לאותו בחור. נתתי לו על הראש, בעבר באמונה. ואמרתי לו, אני הולך לספר את הסיפור שלך בשיעור. אני לא אזכיר שמות, אני הולך לספר את הסיפור הזה בשיעור. בשלמה נלמדו רבים. ברוך השם הוא עשה עבודה אדירה על עצמו, התחתן, כדומה יש כבר ילד או שניים, ברוך השם. מה זה, זה נקרא לא להקשיב. אדם שלא מקשיב, שהוא לא מקשיב. לכן זה לא עניין טכני באיזה תחומים, זה את מרגישה שיש כאן אישיות שהיא לא פתוחה להיפגש עם מישהו אחר, להיפגש עם השני. אני חייב לומר משהו. שלשום בלילה, מאוחר בלילה, בליל יום לירושלים, שואלת אותי בחורה אחת, באיזשהו שיעור במקום אחר בלילה מאוחר, יוצאת עם פלוני אלמוני, והיא קולטת כבר בפגישה הראשונה והשנייה, היא קולטת ש... אני אומר את זה בעדינות, שהבחור הזה אין לו רב. אין לו רב. ולא רק שאין לו רב, אלא הוא כל הזמן יוצא נגד רבנים. הוא אומר, הרב הזה לא מבין בזה, והרב ראו אותו בזה, והרב ראו אותו בזה. הוא בחור ישיבה 7-8 שנים. בחור ישיבה, ישיבה חשובה מאוד. אבל היא חשה כל הזמן שהוא כל הזמן ביקורתי, הוא כל הזמן מידת הדין, הוא כל הזמן מלא בסדר, הוא כל הזמן... זה לא רק נגד רבנים, בכלל. איך להגיב לזה? מצד שני מאוד טוב להם ביחד, מצד שני, מצד אחד, מצד שני, מרגישה שהוא בטוח שהוא צודק והוא בטוח. אז אמרתי לה, בדיוק את הנקודה הזאת. תשימי לב, האם הבחור הזה מסוגל להקשיב? יכול מאוד להיות, א', אין דבר כזה אדם בלי רב. עשה לך רב, גם הרב הכי גדול צריך רב. זה לא רק עניין של פסיקת הלכה, זה עניין נפשי, זה עניין פנימי. ובסוגיה הזאת, הקשבה למישהו שהוא... יכול לתת לך, אתה צריך להיות מקבל ממנו. יובל, מה קורה אם זוג לא עשה את הבירור לפני החתונה לעומק? האם יש דרך לתקן? ודאי, שמה אנחנו פה. הדרך לתקן היא לבנות לעומק. מה זאת אומרת? ברוך השם, יש עמוד שדרה של אהבה, נפלא מאוד. יש עמוד שדרה של קשר פנימי עמוק, שאולי הוא לא תמיד תחת הכותרת אלוהים, לצערנו עדיין, טוב מאוד. בסדר גמור, אבל את זה להעמיק, את זה לפתח. טוב, כנראה שאנחנו נעצור פה. שבוע הבא אנחנו כנראה נדלג על 22, אולי נזכיר איזה מילה אחת, ונלמד סוגיה יסודית מאוד שהיא העמקה והרחבה של מה שאנחנו לומדים עכשיו. מקור מספר 23, נא להכין את המקור הזה. בסדר? אנחנו, הכיוון הוא תוך, אני מקווה, פעמיים, גג שלוש פעמים, לסיים את הסדרה השנייה הזו, ולפתוח איזושהי סדרה של שיעורים שיותר יהיה שאלות ותשובות, אם אתם מעוניינים בזה, אם תרצו.